טוב, אנחנו לומדים פה סיפורי צדיקים וחסידים לחודש אלול ולימים נוראים. והיום סיפור על רבי יצחק אייזיק טאוב, שהוא משושלת קליב, הרבי מקליב שהיה בראשון לציון, השם המשפחה שלו היה טאוב. הקדמה רגע לסיפור. בימים נוראים יש קבוצת אנשים, לא גדולה, איך זה עוד מה את רואה? שהם סוחבים את הקהל על הכתפיים שלהם. יכול להיות קהל של 300-400 איש, בעל תוקע אחד, בעל תפילה ערבית, בעל תפילה שחרית, בעל תפילה מוסף. במנחה, אז זה כבר. אז זה עוד שלושה אנשים, שניים, שלושה גבאים. זה האירוע. זה האירוע. אז הנה אסוף את כל האנשים האלו בכל הארץ, כמה יש לנו, לא הרבה. והם סוחבים את התפילות לכתפיים שלהם. זה חתיכת אירוע. להיות ראוי לזה, להיות, אם בכלל אפשר להיות ראויים לזה, להתכונן לזה. אנחנו אצלנו בקהילה עושים, אני מוכר פה את הרעיון, מי ש... רוצה להשתמש בו. אנחנו עושים כינוס לכל בעלי כל בעלי התפילה. הבעלי התפילה, הבעלי התקיעה. אנחנו קבוצה אחת. אנחנו, בוא נראה רגע אחד את השני, בוא נכוון את הכלים ביחד, בוא נתן עצות טובות יחד. בוא בעצמנו נתפלל ביחד. אז באמת יש כאלה שזה קצת מפחיד אותה. הדבר הזה. ראיות, כבדה. אז הסיפור הזה הוא קצת סיפור על שליח ציבור, שליחי ציבור, וגם על האחריות לכל כיוון, וגם על עוד איזה דרך להתפלל. בסדר? בא לכם לשמוע ללמוד את זה ביחד? מדהים. פעם אחת ביקשו בני עיר קליב לקבל חזן על ימים נוראים. ובאו לפני רבי יצחק אייזיק טאוב מקליב ושאלו על זה, והשיב להם, עובדה ידענה מעשה רב. אני אענה לכם בסיפור. וסיפר ואמר, פעם אחת באתי לעיר אחת, ביותי רעב מאוד, והיה סמוך למנחה. והלכתי לבית הכנסת והתפעלתי מנחה, אבל הייתי רעב מאוד, והתחזקתי בליבי להמתין עד אחר מעריב. במקום ללכת אחרי מנחה לאכול, הוא אמר, אני אתפלל מנחה מעירי ביחד. יום חול, אין הרבה זמן לחכות. ושמעתי בתפילת ערבית של יום חול רגיל, כי התחילו לנגן השתיק ניגון על אהבת עולם. השתיק זה חתיכת, ביידיש, חתיכת ניגון, כן? על אהבת עולם. לא כתב פה איזה ניגון, אבל אולי, לא יודע. אהבת עולם, תביא. יכול להיות שזה היה ניגון הזה. אהבת עולם. ערך שתי שעות רצופים. ערבית של יום חול, כנסת רגיל, שעתיים, והוא רעב. את עולם, שעתיים. ושאלתי על זה, מה קורה? ולא ידעו לומר לי, אתם. רק הגידו, כי בפנקס החברה, לכל קהילה, היה לה פנקס קהילה, ששם היו רושמים את כל המאורעות של הקהילה, והדברים ההיסטוריים, וכל מיני דברים שצריך לציין. כי בפנקס הקהילה דשם נכתב אתם. ונודעתי אתה כי תהיה משתה גדולה, ושם יהיה נקרא מן הפנקס החברה כל העניין. והלכתי למשתה ושמעתי בקורם. אז הוא שמע מה היה זה, זה כבר סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. ושמעתי בקורם שבעיר הזאת היה מסירות גדולות על היהודים, מסירות הכוונה על שנות. עד כי גמרו דינם לגרש את כל היהודים דשם. ואתם יודעים שכרגע שיש צו גירוש על היהודים, זה בעצם אפשר גם להרוג אותם, לרצוח אותם, זה הפקרו את הכל. והייתה שם טרונית האחת, אשר מבלעדה לא נעשה שום דבר. והיא הייתה אוהבת מאוד את היהודים, והלכה בסתר לראש הקהל של היהודים, וסיפרה לו הגזרה הזאת בדמעות שליש. והודיעו לרב דמטה, שיש גזרה על היהודים לגרש אותם, כנראה התכנון היה להתנפל עליהם ביום אחד, לבזוז את רכושם ולגרש אותם, בהפתעה. טוב, מה היהודים יכולים לעשות בגלות? אין להם יכולת להתגונן? תפילות, גזר צום וטענית. וכל ישועה עדיין לא נשמע. והערלים היו מוכנים ליום מועד להינקם ביהודים חלילה. יפה. עד כאן זה המצב. הרב לא מצליח לפתור את הבעיה, ועמד שמש הקהילה ואמר, אני אודיעכם בשל מי נעשתה הרעה הזאת. כי בימים הנוראים התפלל לפנינו חזן אחד אשר היה שקץ ומתואב, פלוני בן פלוני, ומזה נעשה כתרוג ונגזר כן. ואין כאן שום תקנה, רק לקבוע מחדש חודש אלול ותשרי, ולהתנהג כמו ימי אלול ותשרי וראש שנה, ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, וכל איש ישוב מדרכו הרע וישקיף השם וירחם. שמעתם איזה הצעה? אני חייב לומר לכם, ספר לכם בגילוי לב הכי גדול, רק בינינו ככה, אנש, שבתשפ"ד ד' שהייתה השנה שבה התחילה המלחמה, אז מאוד התלבטתי מה נעשה בפורים. כי למי עכשיו חשק לפורים ולמה עכשיו, כאילו, דרך כלל עושים כזה תפילה חגיגית, וקצת עם מקלה, ועם דברים ככה, זה מלחמה ואנשים. ואז פתאום נצנץ לי, אני לא אקרא את הסיפור הזה אז, אבל נצנץ לי, כתוב פורים כפורים. ובאותה שנה ביום הכיפורים, היה מה שהיה. ודאי לא הצלחנו לפעול רחמים. כל מי שהתפלל וכל מי שזה, לא הצלחנו לפעול רחמים לבטל את הגזרה. וגם אנחנו יודעים שהיה גם בתל אביב, היה מריבות בין יהודים. בכלל לא משנה מי התחיל, זה היה. אז הצעתי לחברים בקהילה, אמרתי להם, בואו נעשה תפילת ליל יום כיפור, בפורים. נעילה. עשינו תפילת נעילה. אמרנו, אבינו מלכנו, כמו שאומרים, תפילת נעילה אחד אחד. ומנגינה של... יש לנו חזן של נעילה שהוא ככה... זה מנגינה אצל האשכנזים, מנגינה חמקמקה קצת. מזכירה את מנגינת תיקון הגשם. נכון? צריך להכיר אותה היטב. אני, לדוגמה לי, חומקת תמיד, הוא יושב עליה טוב. ביקשתי ממנו שיהיה חזן, שיהיה ציבור, וזה מה שעשינו. הגענו כולנו, ביקשתי מכל הקהל לבוא לבגדים של יום כיפור, בגדים לבנים, התפללנו תפילת יום כיפור, אבינו מלכנו, על החטופים ועל זה, זה היה תפילה. עכשיו אני רואה את הסיפור הזה, אז אני מקבל חיזוק. זהו, הם עשו את זה. וכל איש וכו', והשמש היה בא על התפילה, לפי חשבון להראה לי מהזמן מוגש להם כיפור, דלג על זה, וכל האנשים והאנשים והילדים באו לבית הכנסת בצום ועינוי, והשמש אומר להם דברי כיבושים. ואמר, כי הנה רואה שעדיין הגזרה לא נתבטלה, עדי התפללו כל הנוסח דיום הכיפורים. לא, צריך הכל. לא יודע, לא כתוב מתי זה היה, אבל זה היה באמצע השנה. יום כיפור מלא מלא, גרסה מלאה. וכשבאו לתפילת נעילה ולחרוז, השם הוא האלוקים, וכל העם אמרו זאת בדבקות ומסירות נפש, ואז נאספו הערלים לעשות נקמתם, ונשתגעו שמה, הערלים. והיכו זה בזה מכת חרב והרג ואובדן, ונעבדו המה. אמר השמש ברוך השם, נתבטלה הגזרה. ורצו, או אפילו ורצו, לא יודע, ורצו להתפלל ערבית, כן, ורצו להתפלל ערבית בחיפזון כנהוג. כנהוג מתי? כנהוג במוצאי יום כיפור. שכולם רעבים, ולא, תקתקים את ה... אמר להם, לא כן בניי. והתפלל השמש גם תפילת ערבית לפני התיבה. וכאשר הגיעו לחרוז אהבת עולם, בא להם דבקות וחשקות גדול עד כלות הנפש. ואמרו מזמור על אז ערך שתי שעות וגמרו התפילה. והלכו לביתם שמחים וטובי לב. ונכתב בהפנקס שקיבלו עליהם יום ההוא להתפלל מעריב בכל שנה, בבוא היום הזה, ולזמר זמר אהבת עולם בניגון וזמר שתי שעות, למען תהיה למזכרת אהבה, אהבת עולם, ועושים סעודה בכל שנה. את זה ראיתי, ומעטה תדעו בטוב את מי להעמיד לפני התיבה, להתפלל לכם בימים נוראים, עד כאן דברי קודשו. הוא יפה, נכון? עומד לפני עצמו, גם בלי שנבער אותו. אבל בכל אופן, בואו ננסה קצת להעמיק בו. סיפורי חסידים, צריך להעמיק בהם. קודם כל, אנחנו מבינים כתוב על ישראל בגלות המצב שלנו הוא כבשה בין 70 זאבים. בעצם מצב לא נורמלי. קהילות יהודיות קטנות בדרך כלל מפוזרות בין אין סף גויים, שכל הזמן שונאים אותם ורוצים להרוג אותם. אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל כנראה ברור שההצלה הזאת תלויה באיזשהו מעטה רוחני שאנחנו נשענים עליו. הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. יש פה המון המון ביטויים שמזכירים את מגילת אסתר בסיפור הזה. גם מגילת אסתר הייתה סכנת השמדה. בסוף הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. דרך מרדכי. מתברר בסיפור הזה שההשגחה של הקדוש ברוך הוא עלינו, ההצלה שלו עלינו, תלויה מאוד מאוד באופן שבו אנחנו עומדים לפניו בימים נוראים. זה כאילו, שם אתה מקבל את הוואוצ'ר, את הביטוח. היה איזה יהודי אחד, חבדניק, לא זוכר את השם שלו, שהוא היה חולה כרוני בסרטן. וב-770, בשמחת תורה, היו מוכרים את כל הכיבודים לכל השנה כולה. אז הוא היה קונה פתיחת היחד של כל נדרי של השנה הבאה. הוא היה קונה, סכום גדול מאוד, היה אדם עשיר, והרבי היה אומר לו לחיים, ומבחינתו הוא קנה ביטוח חיים, כי אם הרבי אמר לו לחיים, והוא קנה כל נדרי, אז הוא יפתח שנה הבאה את כל נדרי, נכון? זה היה. עכשיו, מה הבעיה בתוכנת ביטוח הזאת, בפוליסה הזאת? שאין ביטוח מכל נדרי עד שמחת תורה. זה כמה ימים שהביטוח לא חל, נכון? כן. היהודי הזה נפטר ביום כיפור, הוא עלה לפתוח את ההיכל, פתח את ההיכל של כל נדרי, ונפל ונפטר. ואני דיברתי עם מישהו שהיה שם. ממש. דיברתי עם מישהו שזה היה אח של סבא שלו. והוא אמר לי שכשהוא נפטר ככה, סבא שלו אמר, גם אני רוצה ככה. יום כיפור, כל החסידים, מול הרבי, נקי, טהור. אומר, הסבא שלי כמעט, הוא לא זכר, הוא אומר, הוא נפטר ביום, בראש השנה, בציון, הוא היה אז כאילו, הוא נפל שם. למה אני אומר את הדבר הזה? איך הגעתי לזה? כי יש לך איזה, אנחנו כאילו, אנחנו ביום הכיפורים, אנחנו קונים איזה ביטוח כלשהו. כתוב, לקונה עבדיו ביום דין. כתוב, אנחנו קונה אותנו, אם אנחנו שלא, אז אנחנו שלא, אז הוא מגן עלינו. ההתמסרות להשם יתברך, זה מפורש. כל המעביר ממנו, כל המקבל על עצמו עול שמיים, סליחה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דורך ארץ. אם אתה שלושה מתברך, אז אין, לא יכול להיות בעלויות אחרות עליך. אז בראש השנה ויום הכיפורים, אלה הימים שבהם אנחנו מתמסרים לגמרי לקדוש ברוך הוא. כל הפרק בתהילים בעלל זה על זה. דוד המלך אומר, השם לי, מי ירא? מה יעשה לי אדם? טוב לחסות בדוני מתוח בנדיבים, אני אראה בסוני, אני בשם יתברך, מי יכול לגעת בי? דוד אומר את זה בתור אדם פרטי, ועם ישראל כולו אומר את זה בתור עם כללי. אבל כאן הייתה בעיה, מה הבעיה? הבעיה היא שבאנו כמה פעמים על כך שאתה לא יכול לעשות טעויות בקור גרעיני. יום כיפורים זה קור גרעיני. אם יש שם חזן שהוא לא, הם ודאי לא העמידו אותו בכוונה, כנראה הוא עבד עליהם, הטעות. אבל עובדתית, זה לא עבד. אתה לא יכול לשים שם שליח ציבור שהוא לא ראוי. אז לא הייתה הגנה. העסק לא עבד. מה לעשות? הולכים לרב, בעקבות זה מגיע הגזרה. הולכים לרב, הרב יודע, מה הרב עושה? הרב, תעצום טענית. וכאן מגיע לידי ביטוי החוכמה של השמש. אני אגיד לכם בתור רב קהילה, רב בכלל, הוא רואה את הדברים קצת מלמעלה. אבל כשבא אליך הגבאי, הוא אומר לך משהו, זה לא הגבאי אומר, זה הדרך של הציבור לדבר עם הרב. הדברים של הגבאי או השמש, הם בעצם הקול של הקהל, של הציבור. יש איזה משהו אינטואיטיבי כזה, משהו ישיר, שהשמש בסיפור הזה יכול לדעת יותר מהרב. לדוגמה, השמש ידע שהשליח ציבור הזה היה מושחת. הוא לא רק ידע שהוא היה מושחת, הוא גם מסיע את הפתרון. עכשיו, זה פתרון לא הלכתי. זה פתרון שרב לא יכול לתת אותו, כי זה פתרון לא הלכתי. עכשיו, זה לא עם כיפור, מה אתה? ברוך הוא לבטול. השמש אומר, אין ברירה. אנחנו צריכים לעבור את התהליך הזה עוד פעם. רבותיי, זה אירוע. יש לנו כאן תכף, אנחנו כבר עכשיו באלול, ועוד מעט תשרי. ובחסידות אומרים שלא רק הזמן עובר עלינו, אלא אנחנו עוברים בתוך הזמן. אבל אם לא עברת בתוך הזמן, אז... אז הפסדת. אז הוא אומר, אנחנו בעצם, לנו, אומר, לקהל שלנו לא היה, לא אמר שלנו ביום כיפור, לא היה לנו. כי היה פה חזן שהוא לא לקח את התפילות שלנו לנסית רחה. מההתחלה צריך לעשות. עושים את זה מההתחלה, והוא היה בעל תפילה, השמש. הוא גם מכיר את המצוקות של כל אחד. זה אחרת לגמרי, מי מתפלל? הרב שטיינזץ היה אומר ש... שאולי אני אקרא לכם פה כמה מקורות על הדבר הזה, שהם ממש נפלאים. יש שאלה, מה אתם אומרים? תגידו מה דעתכם. האם יש עניין להתפלל עם מניין אנשים שאתה מכיר? או שמניין זה מניין, 10 יהודים, וזהו, נגמר, אין מה יותר מזה לעלות. יש פה 10 יהודים, יש פה קדושה, נגמר הסיפור. מה אתם אומרים?
יש חיבור עדיף.
אה? יש חיבור עדיף.
הכי כיף
ככה. הכי כיף. נחמד. לא תמיד זה נחמד, לפעמים אתה מכיר ומעצבן אותך, מה?
כמו בלימוד תורה.
מרגיש לך, מה? יפה. יפה. אני חייב להגיד לכם שזו הייתה גם התחושה שלי. החזקה, אבל חיפשתי לזה מקורות קצת, ואפילו נעזרתי בכמה חברים. תשמעו כמה מקורות נפלאים ביותר בדבר הזה. לדוגמה, יש רדבז. איפה הרדבז הזה? עוד שנייה, אני מוצא אותו. הנה. פה, זה. יש גם הרבה עניה. רדבז. אז הוא אומר... למדנו, הוא מביא כאן כל מיני גמרות, אומר, מי שאין דעתו מיושבת, אל יתפלל וכו'. ואז הוא אומר ככה, למדתם מכל הדברים האלה, שלא יתפלל אדם לא במקום שתורד מחשבתו, ולא בזמן שמבטל את כוונתו. ומעטה, היחיד או הרבים, שיש להם איזה איבה או שנאה או כעס, או מריבה עם הציבור, אין תפילתם רצויה. ואסור להם להתפלל שם, שמחשבתו תרודה, ולא יוכל לכוון בתפילתם. וכל שכן הם מכיסים אותו, על פניו תמיד. וכל שכן עם הכעס הוא עם מנהיגי הקהל. ואילב דה מסטפינה, באמינה, דה טבלה להתפלל ביחיד, להתפלל בחברת בני אדם. אם מכיסים אותך, עדיף תפלל ביחיד. אבל הוא, עכשיו הוא אומר את הדבר ההפוך. עוד יש טעם אחר, דה אין ראוי לאדם שיתפלל אלא במקום של ליבו חפץ. כי כמו שאמרין, מה שאמרת נריה, אין אדם לומד תורה אלא במקום של ליבו חפץ. וטעמו של דבר, כי בהביט האדם אל מי שדעתו נוחה בו, אני מסתכל לדוגמה, אני רואה את מי. מה זה נהיה לי כבר נחת? אני מבסוט. אני נזכר בחתונה שלהם. גם כל הדברים הטובים. כבר אני רגוע, כבר אני, יש לי חשק להתפלל. אני רואה את נריה, בכלל אני בעננים, אני אף. כן? חכה, עכשיו תכף יש גם משהו גם מהפוך. כי איך ידע, אמרו, כשרואה האדם, מי שדעתו נוחה בו, נפשו מתעוררת אל הכוונה השלמה, ודעתו מתרחבת וליבו שמח. ונחה עליו אז רוח השם. כעניין שאמרו בנבואה. עוד אמרו בספרי חוכמה, כי בהיות האדם מתכוון אל רבו. שמעת? אם אתה צריך להתפלל איתי, לא רק אני איתך. ונותן אליו ליבו, תתקשר נפשו בנפשו, ויחוד עליו מהשפע אשר עליו יהיה לו נפש יתרה. הרב מעביר לך את ה... את ה... זה שלו, ונקרא סוד העיבור. אה? קדימה. לא, הרב ביגון כאן. זהו שנאמר, ויוניך ראות את מוריך וכו'. בהביט, וזה הטעם בתפילה, בהביט האדם אל אוהביו או אל קרוביו או אל רבו, או למי שדעתו נוחה, תתעורר נפשו אל הכוונה השלמה ונתווסף עליו רוח ממרום. וזה דבר שהשכל מורה עליו וההפך הפך. אז יש מעלה כשאתה מתפלל עם החברים, עם השמש. אולי בשונה מהרב, פה, שהרב הוא מלמעלה, השמש ודאי מכיר את כל הצרות של כל אחד, הוא... יותר מעורבב. אז השמש הוא היה בעל התפילה. בסדר? חשוב. בעל התפילה. והתחילו את הסדר הזה של ראש שנה ויום הכיפורים, עושים גם תשובה, וכל האנשים והילדים באו לבית הכנסת, וצום ועינוי, והשמש אמר להם דברי כיבושים. עכשיו, זה עוד דבר, אני רוצה להגיד לכם, תראו.
בדיוק ההתגלמות של שליח ציבור, שליח ציבור רק בחזנות היפה שאתה עושה, לא, אבל כאילו, אם אתה כאילו נוסע עליך את כל הצרות שלהם, אתה מכיר, אתה יודע, כאילו, אתה באמת השליח ציבור שלהם.
כן, בדיוק. זה בכלל הביטוי, יש מקום בכלל לעיין בביטוי, מה אתה חזן, בעל תפילה או שליח ציבור? חזן זה חזן, בעל תפילה הוא הבעל הבית על התפילה, הוא יקבע. שליח ציבור, אני שליח של הציבור. עכשיו, השמש גם הוא מגיע בהרבה ענווה, כי רגע לפני שהוא עלה לבמה, הוא החליף נייר טואלט בשירותים. הרב זה לא עושה, בסדר? הוא רגע לפני שהוא עלה בזה, הוא החליף נייר טואלט בשירותים, הוא פתח זה, הוא סידר את הסידורים, הוא מתעסק גם בדברים, גם למטה. אז הוא מגיע לגמרי בענווה, לגמרי בשפלות, אין לו שום מחשבה, השמש הזה שהוא איזה מישהו שהוא ראוי, הוא פשוט אומר, אני פשוט שליח של הציבור, זה הכל. הוא, זה הביטוי שליח ציבור, אני מאוד אוהב את הביטוי הזה. יותר מבעל תפילה, ובטח יותר מחזן, נכון? מופע חזנות. יש כאלה שאוהבים, זה בסדר גמור, לא זה, אבל שליח ציבור, ודאי בימים נוראים, שליח ציבור. שליח ציבור. אגב, זה מה שעשה רב שלמה קרליבך לתפילת ערב שבת. מה הוא עשה לתפילה? מה, הוא רק חיבר מנגינות? לא. הוא הפך את התפילה לתפילה ציבורית ביחד, כי לפני כן רק חזן היה. ממילא הוא אפשר למלא ילדים לגשת, כי אתה בעצם רק צריך להתחיל. נכון? לכו, נראה, ואז כל הקהל, התחיל איתך. בסדר? אז הוא הפך את התפילה למשותפת, ואת החזן לשליח ציבור. אז לכן יש איזושהי מעלה שהשמה שהוא יהיה, הוא גם יהיה בעל התפילה. עכשיו, השמה שאומר להם דברי כיבושים. זה עוד דבר. אם נגיד יש איזה עניין, לא יודע, בבית הכנסת, יש איזשהו, מדברים בתפילה, או שעושים איזה דברים לא בסדר, דברי כיבושים. אז אם הרב עומד ומדבר, טוב, הרב הזה, זה התפקיד שלו, בשביל זה הוא מקבל מזכורת, כדי לתת תוכחה. אבל אם אחד החברים קם ועולה, הוא אומר, חבר'ה, מה קורה לנו? זה לא בסדר, שאנחנו נראים. אתה הרבה יותר חזק, נכון? אז התוכחה והדברי כיבושים של השמש הרבה יותר חזקים מאשר אלף רשות של הרב. כשמישהו מהחברים אומר את זה, זה נראה אחרת לגמרי. אז יש כאן בעל תפילה, שהוא שליח ציבור, שהוא השמש, שהוא מכיר את כולם היטב, שהוא משכנע אותם לעשות מחדש את יום הכיפורים, ואומר לפני דברי כיבושים, וכשמגיעים תפילת נעילה ולאחרוז השם הוא האלוהים, וכל העם אמרו זאת בדקות צורות נפש, אז קרה הנס וכו'. עכשיו, הוא מתאר פה דבר מאוד מעניין. באמת, בתפילת נעילה, תפילת נעילה זה כבר אחרי רוב הצום, כמעט כל הצום עבר, אתה לא כל כך רעב ולא צמא כל כך. קצת חלשים, אבל אין יצר הרע, ואין... אתה רק אומר לו, השם יתברך, ואומר השם הוא האלוהים, ואצל הספרדים אומרים, את ה... קראתי בחולה, ונני אדוני חוקיך את צורה. אתה נקי לגמרי. זה רוממות. אבל מיד אחר כך יש איזושהי נחיתה. ערבית של מוצא יום כיפור. האמת, אני חושב שערבית של מוצא יום כיפור זאת לא התפילה הכי... שיכולה להיות חבותה. אלא דווקא, אתם יודעים איזה תפילה? מנחה של שמחת תורה. כי גם בדרך כלל בגלל ההקפות, שמתמשכות עושים מנחה צמודה. אז אתה כבר אחרי ההקפות, אחרי קריאה בתורה, ואחרי חתן תורה, וחתן מעונה, וכל החתנים שבעולם, וזה, וסקר את הילדים, וכבר הגיע אחת וחצי, וכבר כולם מתים לך תרבד על לאכול, עכשיו מנחה, מעלים איזה חזן, ככה טייס קרב, טייס 35, עכשיו רבותיי, זאת התפילה האחרונה. כל ה-40 יום, זה 51 יום, מראש חודש אלול עד עכשיו, ועשרת ימים מראש השנה, זה התפילה האחרונה, פה אתה אומר בפעם האחרונה, מה? גם לדוד השם הורי ואישי, וגם מקדש ישראל והזמנים, נכון? זה התפילה האחרונה, אותה לתקתק. אני ביקשתי מהגבאים, כל שנה אמר להם, את התפילה הזאת אני רוצה לגשת. אני ניגש אותה. זה... בנחת. לא עכשיו, אבל בנחת. בנחת. תהיה אותה בנחת. אז כאן זה תפילת ערבית יום כיפור. הם בחיפזון. אמר להם, לא כן, בניי. והתפלל השמש גם תפילת ערבית לפני התיבה, וכאשר יהיו לחרוז אהבת עולם, בא להם דבקות וחשקות גדול עד כלות הנפש, ואמרו, מזמור עליו בערך שתי שעות וגמרו התפילה. מה זה אומר? זה אומר, אחי ורעי, שהמטרה של יום הכיפורים, של תפילות יום הכיפורים, זה לצאת מאוהב בקדוש ברוך. ואתה לא רואה את זה ביום כיפורים, כי יום כיפורים זה לא חוכמה. בכל מקרה כולם צמים. אתה רואה את זה? אחרי. אחרי. האהבה השתלטה עליהם. עכשיו, זה בא לידי ביטוי, אצלנו, אני חושב, זה כתוב, הרב קוק אומר בעולת ראייה, שאחרי העקדה של אברהם, אחרי שהוא רצה לשחוט את יצחק, והמלאך נגלה אליו, זה כתוב, וישא אברהם את עיניו היער, והנה איל אחר נאחז בסבך, ביער, מרחוק. והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. אז הרב קוק אומר, שאברהם היה כל כך, הוא חיפש לאיפה להוליך, את כל ההתלהבות, הוא לא יכול, אסור לו לגעת ביצחק, בסדר, אבל מה הוא עושה עם זה? ואז הוא ראה אתנו, יש לי לאן לרוקן את כל המטענים הנפשיים שכרגע נצברו בתוכי, והוא לוקח את האל, והמדרש אומר שהוא אמר, כל פעם יהי רצון שנעשה כך, כאילו נעשה בבני, וכן על זה הדרך. זה הסיפור של סוכות, או בניית הסוכה מיד אחרי יום כיפור. חלק אומרים, מה זה בניית הסוכה? עכשיו אתנו יום כיפור, אז מה, עכשיו נלך לראות כדורגל, לא נעים, מסרזים מקדימים מצוות, הנה, הקדוש ברוך הוא, תראה שאנחנו רציניים, הנה, אנחנו הולכים לראות הסוכה. אבל הוא אומר כאן לא ככה. אתה כל כך מלא באהבה להשם יתברך אחרי יום כיפור, אתה כל כך טעון, אני, איפה, לאן? חייב לקחת את זה לאן שהוא, סוכה! עכשיו אתה רץ. כאילו, יש לך איזה משהו להתעסק איתו, לרוקן לתוכו את האהבה, זה מה שקרה להם. זה מה שקרה להם. שמש לקח אותם בתוך תהליך של תיקון, כי אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לגעת בך. אם אתה אוהב את השם יתברך, אז אתה מוגן מכל ההרעלים, הם לא יכולים לגעת בך. אתה לא שייך אליהם בכלל. זה לא אותה, אתה לא את הסקאלה. אז דווקא בביטוי, בחרוז אהבת העולם, מתמלאו אהבה להשם יתברך, וקרה להם מה שקורה למאוהבים. הרי לכם, אחי ורעי, כלל לאהבה. אהבה מקלקלת את השורה. אתם מבינים? אם יש אהבה, זה לא יכול להיות לפי סדר וזמנים. ככה, אתם מכירים שהיה איזה יקה אחד שאמר לאשתו שהיום הוא יאחר מהתפילה. אומרת לו, למה? אומרת, כי היום מתחילים להגיד, משיב הרוח הוא מוריד הגשם, וזה לא מוריד הטל, זה עוד שתי מילים, אז אני יאחר. נכון? יש הרבה בדיחות על הבתקס של היקים. אחד יגיד לתקס של היקים, שואל את הגבאי, תגיד, עכשיו מנחה, אומר לו לא, אומר לו מתי, אומר לו עכשיו. סדר, יש שעון. מישהו פעם אמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. עד שעה אחת צריך לסיים. חוף איזה איך שאתה רוצה, מהר, קצר. יש קונה עולמו בשעה אחת. זהו. אתה זה מה שאתה רוצה. אבל האהבה, היא מקלקלת השורה. היא מדי פעם תופסת אותך, ואתה רגע מתנתק. נכנס להם אהבה להשם יתברך. אבל השמה שתימן אותם עוד משהו. מה? הם הלכו לביתם, שמחים וטובי לב, נכתב בהפנקס שקיבלו עליהם יום ההוא להתפלל מעריד בכל שנה, בבוא היום הזה, לומר זמר אהבת העולם בניגון וכו' וכו', למען תהיה למזכרת ועושים סעודה. עכשיו, הם כבר, הרי הקהל הזה כבר אפילו לא ידעו את זה. הם רק ניגנו שעתיים באותו זה, נכון? הוא הגיע רעב לזה, ו... רבותיי, זה כלל גדול מאוד. היה לכם אירוע גדול של פתיחת הלב? קורה, יכול לקרות. תעשו לעצמכם מזכרת. מזכרת. תנעצו מסמר בקיר, שאחר כך יהיה לכם על מה לתלות את התמונה. מזכרת. לדוגמה, בעזרת השם נצא מימים נוראים, יום הכיפור, עם איזה ככה, אדם יוצא, מגיע, מוצא יום כיפור, יש לו איזו תחושה שהוא... קח איזה משהו, תנעץ אותו בקיר. תגיד, אוקיי, עכשיו אני מכוח הדבר הזה, מתחיל איזה לימוד חדש. ומכוח הדבר הזה אני מקבל על עצמי איזה קבלה חדשה. למה? כי זה לא כל מה שהיה, אבל זה מזכיר לי משהו ממה שהיה. אז הם קיבלו על עצמם את המזכרת הזאת, מה? לשיר פעם בשנה, שעתיים, אהבת העולם. זה לא שפעם בשנה הם היו נכנסים לאקסטאזה הזאת ושערים זה. לא, הם לא היו בו זה, אבל... זה מזכיר לך את הסיטואציה שהיית בפעם, ואם אני פוגש זוגות שככה, יש כל מיני קשיים וכל זה, אני אומר להם, תגידו, אבל היה לכם, נגיד זוג שנוסעים שנתיים, שזה שהוא קושי. אני שואל אתם, תגידו, אבל היה לכם רגע, היה לכם שלמים שהיה לכם טוב? אוקיי. אני אומר, בואו נעשה רגע לזכר בשלבים האלו. שנייה רגע, מה היה כשהיה טוב? בואו, היה מצוין. קודם כל זה חשוב, כי אם היה משהו שהיה טוב, זה אומר שהוא, הטוב הזה נמצא, רק אנחנו לא רואים אותו. בואו נעשה לו רגע מזכרות לטוב הזה. בואו רגע נ... אז לפעמים לא עושים מזכרות ושוכחים אותו. כבר שכחנו שפעם היה לנו טוב. כבר שכחנו איך נראינו בתור... חוכמה היא שיש לך איזה אירוע גדול, כמו שנהוג לחלק מזכרות מחתונה, נכון? כל מיני... היום פחות, לא יודע. חלקים איזה מזכר. אה? מירונים, מחלק את המזכרת, איזה מירון, כל זה. אז גם האדם עצמו, יש לך איזה שמחה, אתה אומר, איזה פתיחת הלב, תעשה לעצמך איזשהו מזכרת מהדבר הזה, עשו מזכרת. למען תהיה למזכרת אהבה, אהבת עולם, ועושים גם סעודה בכל שנה. אומר להם רבי יצחק אייזיק מקליב, ואתה, את זה ראיתי, ומעתה תדעו בטוב את מי להעמיד לפני התיבה, להתפלל לכם אם נוראים את מי? מי שהוא שמש, כלומר שהוא פוגש את הציבור בכל מיני זוויות, ומישהו יודע לעורר אהבה, לעורר אהבה, להוליך את הציבור למקום של אהבה, זה המטרה. המטרה של שליח ציבור, אני מנסה לחשוב, כי גם אני קצת ניגש לתפילות פה, ושאר, מה המטרה? בטח המטרה היא לא אתה. הלחן שתיתן, והזה שזה, זה לא רלוונטי בכלל. בסדר? אז מה המטרה? המטרה היא שהקהל ששלח אותי, אני אצליח, לעורר בתוכו שהוא תהליך של דבקות ואהבה. ממילא זה גם אולי קצת גוזר על השירים ששרים ביחד, משליך על זה. זה צריך אותה מכוון בלב. ואם היה איזושהי פתיחת לב, תעשה עצמך מזכרת. שלא יקרה, אם אני פוגש אנשים, אני אומר להם, נו, איך היו החגים? שתקלים עליי? מה? חגים? היה חגים? אנחנו כבר רצנו קדימה, תכף סוף רבעון, סוף זה. לא נודע כי בא אל קרבנה, ותאכלנה הפרות הרעות, הפרות השמנות, ולא נודע. לא רואים על האדם את רושם החגים. לא רואים שעבר עליו יום כיפור, ראש השנה, לא רואים, שמחת תורה, לא. אז כדי שזה ייראה, צריך לעשות מה? מזכרת. מזכרת יכולה להיות לימוד חדש, הנהגה חדשה, חפץ, החפץ הזה, זה מראש שנה התחלתי. הגביע הזה, התחלתי איתו מראש שנה. בסדר, אז שהוא, שאתה אומר, אני רוצה ללכת עם זה, ראש שנה תשפ"א, הוא אמור לזון אותנו עד עוד שלושה שבועות, וראש שנה תשפ"ו, מה אתם אומרים, מה יהיה הרמז תשפ"ו, מה מצבע לכם? תשפ"א תהיה שנת, הערת פנים, אמרו. תשפ"ו, תהיה שנת, פו הדוב, מה? תהיה שנת פירה ורבייה. אמן. פתרון וניצחון. שנת פדיון. פדיון וניצחון. אבל פירה ורבייה, לכאורה, פירה ורבייה זה הכוונה שבכל הדברים הכל ייפתח. כי עצור, עצר, אדוני, בעד כל עמות בית אבימלך. לפעמים הכל תקוע, וצריך ללדת מלכות, ללדת מקדש, ללדת קדושה. אז ראש שנת תשפ"ו, יצטרך לתת לנו מזון רוחני לכל שנת תשפ"ו. שנה רגילה לא מעוברת אומנה, אבל עדיין. אז כדאי שישאר לך מזה משהו. איזה משהו, איזה ניגון, איזה משהו, איזה ריקוד. תשים איזה מזכרת, תקע אותה בקיר. כדי שנוכל לחזור אל הימים האלו ולהיזכר בהם לאורך כל השנה כולה. שנזכר, רבותיי. נזכו ונמצאו.